והיכל משה את פני השם אלוקיו ויאמר למה השם הכריע אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. למה אמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך שנשבעת להם בך, תדבר עליהם הרבה את זרחם ככוכבי השמיים, כל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרחם ונחלו לעולם, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. פסוקים האלו אנחנו חוזרים וקוראים אותם בכל תענית ציבור, תענית אסתר, 17 בתמוז, צום גדליה, בכל תענית הפסוקים שבהם משה רבינו מתפלל, ומכוח הפסוקים האלה הוא משנה את דעתו של בורא עולם, שהוא מתנחם על הרעה אשר ביקש לעשות לעמו. תפילה מאוד מיוחדת. ושאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד דווקא בתפילה הזאת של משה רבינו שמכוחה הוא משנה את דעתו של בורא עולם שרצה להשמיד כל עם ישראל, ארץ ממני והשמידם? והנה משה רבינו מצליח להביא את בורא עולם להינחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. יותר מזה, דבר נוסף, חז"ל במדרש בפרשת ואת חנן בקטע השני מלמדים אותנו, אמר רבי יוחנן, 10 לשונות נקראת תפילה, ואלו הן שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול ותחנונים. אלה לשונות של תפילה. הלשון שבה נעסוק היום זה פילול. פילול. שרבינו אומר לנו לאחר חטא העגל בחטא השלישי, ואתנפל לפני השם את ה-40 יום ואת ה-40 לילה, כאשר עוד פעם התנפלתי כי אמר השם להשמיד אתכם. קודם לכן כתוב ואתנפל לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה. 3 פעמים משה רבינו מלמד אותנו שהוא התפלל לפני השם, והלשון שבה משה רבינו בחר היא ואתנפל לפני השם את ה-40 יום ואת ה-40 לילה, אשר התנפלתי, וקודם לכם כתוב ואתנפל לפני השם כראשונה. על הלשונות האלו אומר הרוקח על התורה בקטע הרביעי, ואתנפל, ואתנפל, התנפלתי, ג' פעמים, כנגד ג' תפילות. ערב, בבוקר, בצהריים, הייתי עומד ומשתתח. זאת אומרת, התפילה של משה רבינו, לאחר חטא העגל, לא רק שהביאה לשינוי בהחלטתו של הקדוש ברוך הוא, והוא התנחם על הרעה שביקש לעשות לעמו, התפילה הזאת היא לא הייתה לשעתה, היא לדורות. התפילה הזאת היא שיש בה 3 פעמים ניפול לפני השם, היא כנגד ערבית שחרית ומנחה. היא נוגעת לנו, ליום יום שלנו. איך? התפילה של משה רבינו לאחר חטא העגל נוגעת אלינו ליום יום שלנו. זה שזה נוגע לימי הצום, זה ברור. כל עניינו של צום, לחזור בתשובה. הנה כאן משה רבינו מעורר אותנו בתפילה שהוא יתפלל שעל ידה חזרנו בתשובה, בורא עולם חזר ושינה דעתו. אבל חזר אומרים לנו, הרוקח על התורה אומר, שהתפילה הזאת היא מתחברת לערבית שחרית ומנחה. איך תפילתו של משה לאחר חטא העגל מתחברת לתפילות שאנחנו מתפללים יום יום? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, הולכים לקראת התענית, והפסוקים האלו יעלו פעמיים כמו שעולים בכל תענית, בקריאת התורה של שחרית ובקריאת התורה של מנחה. אז נראה פה דבר באמת בסייעתא דשמיא פלאי פלאים, שמתחבר אלינו ממש ליום יום שלנו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה המיוחד בתפילה שהתפלל משה לאחר חטא העגל, שהביאה את בורא עולם לשנות את דעתו ולהינחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו? ושאלה נוספת, אותה תפילה מתחברת לשלושת התפילות שאנחנו מתפללים יום יום, ערבית, שחרית ומנחה, כפי שהראשונים מסבירים. איך תפילתו של משה רבינו אז לאחר חטא העגל מתחברת אלינו ביום יום שלנו? אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. כל בוקר בתפילה בברכות השחר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בברכה של המעביר חבלי שינה מעיניי, מבקשים ממנו, ותתנינו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן בנו חן בעיניו ובעיני כל רואים. אותו דבר בברכת שים שלום. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. חן זוהי ברכה מיוחדת במינה. עד כדי כך שהשפת אמת כותב עליה בקטע החמישי, חן הוא השורש של כל דבר. ותכלית המצווה הוא להידבק בשורש. חן, מי שקצת תואם, וכל אחד פה תואם מה זה חן, יודע באמת שזה השורש של כל דבר. אדם שיש לו חן לא צריך רזומה, לא צריך שום נייר, רואים אותו תוך זמן קצר, אותו אותה, ורואים פה יש נשיאת חן מיוחדת. ומעניין שהגמרא בסוטה בקטע השישי למעלה בצד שמאל מלמדת אותנו, אמר רבי יוחנן, שלושה חינותם, חן המקום על יושביו, חן אישה על בעלה, וחן המקח על מקחו. פירוש הדבר, יש אנשים גרים בירושלים לא מבינים איך אנשים יכולים לגור בכפר, אנשים גרים בכפר לא מבינים איך אפשר לגור בתל אביב, אנשים גרים בצפון לא מבינים איך אפשר לגור בדרום. כל אדם מוצא את המקום שמוצא חן בעיניו, למקום יש חן על היושבים בו. חם אישה על בעלה, זה ברור. מה זה? וחם מקח על לקחו. אחד יקנה נעליים שחורות, אחד נעליים אדומות. אחד חליפה ירוקה, אחד חליפה שחורה. וזה שקונה חליפה ירוקה, אנחנו יכולים להסתכל עליו, לא מבינים איך הוא לובש כזאת חליפה בכלל. איך זה מתחבר אליו? הוא לא מבין איך האחר לובש חליפה שחורה. וככה, בכל מקח שהאדם קונה. ומעניין, הגמרא הרי אומרת בסוטה, בדף ב', 40 יום, קודם יצירת הוולד, מה מכריזים? בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. מה מכריזים? בת פלוני לפלוני, חן ישאל בעלה. בית פלוני לפלוני, חן המקום על יושביו. שאת הבית הוא יבנה בשכונה הזאת, במקום הזה. ושדה פלוני לפלוני, חן מקח על מקרו. יקנה את השדה, יקנה את החפץ הזה, את הדבר אחר, שכל מה שהוא יעשה, מה מכריזים? 40 וקודם יצירת הוולד, שהוא יזכה להגיע לחן האמיתי, לאישה שיש בחן, לבית שבו הוא בחר לגור, שיהיה בו חן, ולכל מקח וממכר שהוא עושה, שיהיה בזה חן. ויותר מזה אומרת הגמרא ביומא, בקטע השביעי, אמר רבי אבין, אלמלא שנתן הקדוש ברוך הוא חן כל מקום בעיני יושביו, לא הייתה ארץ ישראל מתחלקת לעולם. כי כל אחד היה רוצה את מה שיש לשני. הסיבה שכל אחד לא רוצה את מה שיש לשני, כי אחד נהנה לגור בכפר, אחד נהנה לגור בעיר, אחד בדרום, אחד בצפון. ומי שגר במקום אחר לא מבין בכלל איך הוא גר שם. כי לכל מקום יש חן שמתחבר לאדם, לאדם עצמו. הגמרא אומרת בסנהדרין, בדף קופחה, זה לא לפנינו, שלמעשה, תנא דבי רבי ישמעאל כתוב שם, גם נוח נגזר עליו למות במבול. ומה גרם לו לשרוד? ונוח מצא חן בעיני השם. ילך צעד נוסף. כל בוקר שאנחנו מתפללים את אותה ברכה בברכות השחר שהזכרנו, המעביר חבלי שינה מעיניי, תומה מאפפיי, יהי רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגלנו בתורתך וכו'. ובהמשך נאמר, ותתנינו היום ובכל יום וחלו לחסד וברחמים בניך ובני כל רואינו. יש בברכה הזאת, לפי הנוסחה שמופיע בדברי הרמב״ם, נונחת מילים כמניין חן. וכך כותב לנו המגן אברהם בקטע התשיעי, היא רצון, כוונה אל הברכה הזאת, יש בו נונחת תיבות. זאת אומרת, זוהי ברכה שבעצם לא רק תמלא אנחנו אומרים ותתננו לחן ולחסד ולרחמים, הברכה עצמה יש בה חן מילים. עם זה מתחילים את הבוקר. ואם זה לא מספיק, פילי פלאים, כשאנחנו מסתכלים בתפילה של משה רבינו לאחר חטא העגל בקטע השלישי, מה התפילה הזאת מקפלת בתוכה? פסוק כבב בקטע השלישי, ואתפלל אל השם ואומר. עכשיו מתחילה התפילה. השם אלוקים, השם השם, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדך לאברהם יצחק וליעקב, אל תפן לקשיעם הזה ואל ראשו ואל חטאתו. פן יאמרו, הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ אשר דיבר להם, ומסינתו אותם הוציאם לעמיתם המדבר, והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול בזרועך הנטויה. זה אברהם, זה התפילה שהתפלל משה. אומר את זה בעל הטורים בקטע השישי העשירי, מי השם אלוקים, שם השם, אל תשחט, שהוא סוף התפילה, באיזה מילים בזרוחה נטויה שראינו בקטע השלישי, יש בתפילה הזאת נונחת תיבות. משה רבינו משתמש ב-58 מילים כדי שימצא חן לפני השם ותפילתו תשמע. והדבר המדהים ביותר, שאותה תפילה מופיעה בפרשת כי תישא בקטע הראשון, התפילה שאותה אנחנו אומרים תמיד בתעניות, והיכל משה את פני השם אלוקה וכו', ושם מה נאמר? למה השם יכרה אפך בעמך? עד ונחלו לעולם, למרות שאלה מילים שונות, לא בדיוק אותם מילים שמופיעות בפרשת עקב, אבל גם בתפילה הזאת יש נונחת מילים כמניינכם. וזה הפסוק שמביא בעל הטורים, נאמר בורא ניב שפתיים, אל תקרא ניב אלא נוב, הכתיב הוא נוב והקרי הוא ניב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו יכולת דרך השפתיים לזכות לכן. תפילה יכולה להביא אותנו למעלה הגדולה ושור של כל דבר, וזה נשיאת חן. איך בדיוק? איך התפילה יכולה להביא אותנו לנשיאת חן? מבקשים על נשיאת חן. איך באופן פרקטי מקבלים את זה? אז מעניינו שכל פעם שאנחנו מתפללים תפילת החנון, נפילת אפיים, אחרי שאמרנו שלוש פעמים, הרמנו כבר את הראש ואמרנו שלוש פעמים שומר ישראל, שמור שרית ישראל, מופיע הפסוק מדברי הימים, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך עינינו. למה חז"ל קבעו את הפסוק הזה בסוף תפילת נפילת אפיים, בסוף תחנון? אפשר את התפילה הזאת להתחיל בבוקר. קמים בבוקר, מה אנחנו אומרים? מודה אני לפניך מלך אל חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ואז נאמר, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך עינינו. מה אנחנו יודעים מה נעשה? תכוון אותנו, נעשה טוב, תן לנו סייעתא דשמיא. למה מחכים עם התפילה הזאת עד נפילת אפיים? אומר לנו הטור בקטע 11, ואומר שליח ציבור, ואנחנו לא נדע, ואתה לפי שהתפללנו בכל עניין שיוכל אדם להתפלל, התפללנו בישיבה, התפללנו בעמידה, והתפללנו בנפילת אפיים, כאשר עשה משה רבינו דכתיב וישב בהר, וכתיב ואנוכי עמדתי בהר ואתנפל לפני השם. ומאחר שאין בנו כוח להתפלל בעניין אחר, אנחנו אומרים ואנחנו לא נדע מה נעשה. קדוש ברוך הוא, עשינו מה שאפשר. התפילה הזאת של ואנחנו לא נדע מה נעשה, שבא אחרי שעמדנו, ישבנו, נפילת אפיים, קיבלה אצלי משמעות מאוד מיוחדת. לפני זמן לא רב, הייתי במקום מסוים, מישהו ליווה אותי לתת שיעורים, נער בגיל 15. חלק מהזמן, תוך כדי הוא אומר לי, בוא ניכנס פה לזוג בסביבות קרוב ל-60, שבעל הבית ואשתו שניהם יושבים על כיסא גלגלים, ווילצ'ר, קצת יכולים ללכת, כמעט ולא. הבעל הבית בדרך כלל בא לוותיקים, הוא לא היה היום בוותיקים כי הוא פחד שירד גשם, וכשיש גשם אפילו ספק הוא לא הולך. בוא ניכנס, תגיד לו מה אמרת בוותיקים. נכנסנו אליהם הביתה, שבת קודש בבוקר, כבר היה בסביבות 10:30, הוא ואשתו ישים ליד השולחן, שניהם על כיסא גלגלים, היה שם עוד מישהו שבא לבקר אותם, שמחים, ממש שמחה מיוחדת. ואז ככה בעל הבית אומר את המשפט הבא. כל בוקר הוא מתפלל ותיקין. לוקח לו לקום מהמיטה שעה וחצי. יש לו כאבים נוראים, צריך לעשות את זה לאט לאט, כמה שפחות יחב. לוקח לו עוד חצי שעה להתכונן. ואז הוא יוצא מהבית. שוב פעם, אם ותיקין בארבע, הוא קם בשתיים. ותיקין בחמש, הוא קם בשלוש. ואז הוא יוצא מהבית על הכיסא גלגלים, מגלגל את עצמו. בהתחלה יש רחוב ישר, אין לו בעיה עם זה. אחרי יש גם ירידה, גם את זה הוא עושה. אבל בסוף הירידה יש איזו עלייה לבית כנסת. הוא מגיע לסוף הירידה, הוא עומד על המדרכה, בצד, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה קשה לקום בבוקר. והוא אומר על עצמו, לי במיוחד, שעתיים להתכונן, אני עושה את זה בשבילך. אבל אני יכול לעשות רק מה שאני יכול. תעלייה אני כבר לא יכול לקחת. זה אתה תעשה. ברוב הפעמים, האנשים שהולכים לוותיקים יודעים ששם הוא מחכה, דוחפים אותו לבית כנסת. ואם הרב דוחף אותו, לפעמים מישהו, ולפעמים אנשים עסוקים, והוא שם, יש לו בצד, ליד הכיסא גלגלים, תתפילים, הוא מוציא מניח אותם. שם עליו תלית, ומכוון על המדרכה את הזמן של ותיקים בבית כנסת, ומתפלל. אחרי התפילה כבר, הציבור יוצא, אנשים הולכים לבית ספר, רואים אותו, יודעים, אז תמיד יש מישהו שמתנדב, ילד מבוגר, דוחפים אותו בחזר הביתה. שומעים דבר כזה, אין בכלל אהבה אמינה להגיע באיחור לתפילה. כמה אדם מוסר את נפשו, יש לו את כל הסיבות על פי ההלכה, להתפלל איפה? בבית. בלי שום בעיה, בכלל. בלי חולק. לאדם יום יום, לוותיקים. קדוש ברוך הוא, עמדנו, ישבנו, נפילת אפיים, עכשיו אפשר להגיד, ואנחנו לא נדע מה נעשה עוד, כי אליך עינינו. ומה המיוחד בנפילת אפיים? אומר לנו, חווינו בחיי בקטע ה-12, ודע, כי עניין נפילת אפיים בתפילה, יש בו שלוש כוונות. האחת, מורה שכינה, אדם הוריד את הראש, זה מראה שיש לו רספקט לשכינה. השנית, להראות צער והכנעה. והשלישית, להראות אסירת תחושיו וביטול הרגשותיו. תראו שהדבר, אדם מתכופף, מכסה את פניו, מוריד את ה... שם את היד על הפנים, הוא לא רואה. זאת אומרת, אז הוא מנותק מהסביבה, באותו זמן כאילו הוא מוסר את הסנס, את החושים, לקדוש ברוך הוא. האחת מורה שכינה, כדי שיתלבש בזה בושת וצניעות, ככיסוי הפנים מדרכי הענבה והבושת. לפי שכוונת המתפלל שהשכינה כנגדו, כעניין שכתוב שיביתי השם לנגדי תמיד, לכן תקנו בתכסיסי התפילה כיסוי הפנים, והכל יראת השם יתברך. כעניין שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מיבית אל האלוקים. נפלא. השנית, להראות צער והכנעה, והוא כי הנופל על פניו מצטער ונכנע. וההכנעה מעיקרי התשובה. אז כדי לעשות קו, תפילתו מקובלת, והקדוש ברוך הוא חושש על צערו וממלא שאלתו. למה? כי נופל על פניו מצטער ונכנע, והכניעה היא גורמת לקבלת התשובה. אני מדלג, ובהמשך הדבר השלישית, 4-5 שורות מהסוף, להראות עצירת תחושיו וביטול הרגשותיו, והוא כי הנופל על פניו וחסה עיניו, סותם פיו, והוא מסכים במחשבתו שאינו רואה נזקו ותועלתו, אינו יודע הדרכה וענייניו, אין בידו להפיק רצונו, אם אין הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. זאת אומרת, כאילו נותן לקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו תעשה ואני אחריך. זה התפילה שמשה רבינו מלמד אותנו, שמביאה אותנו לזכות במתנה הגדולה, ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו. עד כדי כך, עד כדי כך, שכותב רבינו הגדול רב שמזן הנוער ברזכת צדיק לברכה, הופיע בספר הליכות שלמה בענייני תחנון בקטע 13, אמר רבינו שהעת המסוגלת ביותר לבקשות הזמן הכי מסוגל לבקש, כל אדם צריך לבקש מה שהוא צריך, אין מי שלא מבקש. היא באמירת החנון, אחרי שומר ישראל. קודם שיומר מתרצה ברחמים. אך יעשה כן באופן שלא ירגישו בדבר, ילחש לעצמו, והוסיף שם, הוא מצא את זה בשם אחידה, בספרו נועה קצון, והוסיף שם, שמעלת הבקשה אז גדולה, אפילו מבקשות שבתוך מה? 18. אדם יכול להתפלל 18, ארוך עם הרבה כוונה, יגיע הזמן להתפלל תחנון, ימצא איזה תירוץ, ייתן מכה על הבימה, אין תחנון היום. וכולם נהנים, מה הרוויחו? 5 דקות? מה זה הרגשה? מתחילים את היום ברגל ימין? אין תחנון. ולא מבינים שאם אין תחנון, בזמן שצריך לומר תחנון, אין תפילה. אין שלמות לתפילה. איך אדם רוצה שימלאו משאלות ליבו אם הוא לא מתפלל? זה בדיוק אותו דבר, כמו שתפילת עלינו לשבח, יש לה שם חדש, תפילת הדרך. יוצאים בדרך, מתפללים כבר עלינו, הולכים, אתם לא מכירים את זה, כל פעם, וזה תפילת הדרך 3 פעמים ביום, זה ערב, בוקר וצהריים, כבר עלינו בחוץ, ובתפילת עלינו אסור להוריד את התפילין, אסור להוריד את התפילין בעלינו, אסור בקדיש להוריד תפילין. בקדיש אסור להוריד תפילין, זה כמו להוריד תפילין באמצע תפילת עמידה. תסתכלו במשנה ברורה בשולחן ערוך, וכמה הדבר הזה נעשה כיתר. אדם הוא חולץ את התפילין של ראש, פתאום מתחילים קדיש, שיעצור, ואז ייגמר הקדיש או דאמירם בעלמה ואמרו אמן, אבל כדאי לחכות עד סוף הקדיש, ואז מוריד וחולצים את התפילין. כל הדברים האלה הם יוצרים את התפילה. כתוב על חזרת השעת, אומר שולחן ערוך, גדול, הזכרנו את זה הרבה פעמים, גדול אבונו מנסו, מי שמדבר בחזרת השעת. על אדם רוצה מהקדוש ברוך הוא א' ב' ג' ד' וכו', וכשיש תחנון, מכה על הבימה, יאללה, אפשר לדלג. עד כדי כך שנפסק בהלכה שחתן, שמת פותר את הציבור מתחנון, יש שיטות בפוסקים, שמגיע זמן תחנון כדי שהוא יצא. כדי שיגידו תחנון, אותו דבר אפילו בבית אבל, שלא אומרים תחנון, כן? כי שם אי אפשר להגיד שעשינו את הכל, בית אבל זה לא מקום של שמחה, אז גם הרבה פעמים יש כאלה שמהגים, האבלים יוצאים וחוזרים כדי שכן יגידו תחנון. כדי שכן יגידו תחנון. וזה כל כך נוהגים. אבל בחתן יש כאלה שמאות אומרים לחתן, תתפלל בעזרת נשים, מאחורי המחיצה, את החלק הזה של התפילה, ואז תחזור לקריאת התורה. אז זה כדי להרוויח תחנון. אבל לא, בתחנון אומרים לו תישאר. אבל אם החתן הוא כהן ואין כהן אחר במניין וכל יום הוא עולה לתורה, אומרים לו תשמע, תצא קצת החוצה, נוכל לעלות עוד עליות, שזה אסור לעשות. אז הנה לנו חז"ל מלמדים אותנו, רוצים לשאת, להיות נושאי חן, אין מתנה יותר גדולה מנשיאת חן, לא מדלגים על תחנון. נכון, יש מקומות שלא בדיוק נופלים מפאי, אם אין ספר תורה, אם זה לא אומר, אבל תחנון אומרים. ועד כדי כך שלהלכה נפסק שאם לא אומרים תחנון, בלי שום סיבה, המתפלל לא יעשה מזה רעש גדול, אבל ביחד עם זה, יגמרו להתפלל שיתפלל תחנון, או שיתפלל בעצמו תחנון. גם אם הציבור לא מתפלל, אם אין שום סיבה. כמובן, אם יש ברית, יש חתן, יש פדיון הבן, סיבות לא לומר תחנון. או לפני חגים, אבל כשאומרים, זה הדבר הגדול. זה משה רבינו מלמד אותנו. פה נמצא המפתח לקבלת התפילות, פה נמצא המפתח לנשיאת חן. לא צריך לרוץ רחוק, זה נמצא בידינו כל יום. ולכן, כמה נפלא הדבר. כשהגענו לקבלת התורה, היה לנו 3 ימי הגבלה. 3 ימי הגבלה שהכינו אותנו לקבל את התורה. כמובן, איבדנו את זה. זכינו לקבל לוחות שניים בגלל נשיאתכם. אותם 3 ימים כהכנה לקבלת התורה חוזרים על עצמם פעם נוספת. אסתר אומרת למרדכי לקנוס את כל היהודים, ומה היא אומרת? צומו עליי כמה? 3 ימים. לילה ויום. כי גם בפורים אנחנו חוזרים ומקבלים את התורה מחדש. ונאמר על מרדכי בקטע 14, איש יהודיה בשושן הבירה. אז הם אומרים בכל, שמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. מסבירים חז"ל בגמרא במגילה, בקטע 14, באמצע. בן יאיר, בן שיאיר עיניהם של ישראל בתפילתו. בן שימי, בן ששמע אל תפילתו. בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו. זאת אומרת שבעצם כל מהותו של מרדכי זה מה? תפילה. תפילה. ולכן, כשאסתר נכנסת למלך אחשוורוש, איך נאמר בקטע ה-15? למנצח עלה את השחר מזמור לדוד. פרק שמאוד כדאי לומר אותו כל בני הבית. כתוב קדמונים, להגיד אותו ביום הפורים, פרק כ"ב בתהילים. פרק שיש בו שמירה לכל השנה כולה. ויש מניינים שקובעים את זה בסוף התפילה. למנצח עלה את השחר מזמור לדוד, אילי אילי, למה עזבתני, רחוק מישועתי, דברי שאגתי. שאגה, אומרים הקדמונים בגימטריה 309. ישועה 391. ההבדל בין 391 ל-309 זה 82. כמניין אילי אילי. 41 ועוד 41, 82. הדרך לעבור משאגה, מצער לישועה, זה התפילה. איזה תפילה? תפילה שיש בה עמידה, ישיבה, ומה? נפילת אפיים. ולכן נאמר באותו תפילה של דוד המלך, שאמרה אותה אסתר בקטע ה-15 פסוק ד', ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה המשמעות של זה? אומרים את זה כל יום בהובה לציון, ואתה קדוש יושב, מה הוא יושב על תהילות ישראל? אומר רש"י בקטע ה-16, ואתה קדוש ויושב לשמוע תהילות ישראל מימים קדמונים. אתה קדוש יושב, פסיק, לשמוע את התהילות שלנו, את התפילות שלנו. זה המעלה המיוחדת של התפילה הזאת. ולכן החכם מכל אדם, שלמה המלך אומר לנו, ולענבים ייתן חן. אדם ענב, המבל, הוא זוכה למה? לחן. כשאדם שיש לו תחן, הוא יכול לפתוח כל שער ולהגיע עם זה עד כיסא הכבוד. את זה הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד אותנו במסע מיציאת מצרים עד קבלת התורה. במסע הזה יש תחנות. התחנה הראשונה במסע, אחרי שיצאנו ממצרים, עומדים מול הים וצועקים, למה בורא עולם עשה את זה? כל כך מהר, עוד לא התאוששנו מהיציאה ממצרים, כבר כאלה צעקות. אומרים חז"ל בקטע ה-17, ויצעקו בני ישראל אל השם, אמרו ישראל למשה, מה עשית לנו? עכשיו הם באים ועושים לנו כל מה שעשינו עמהם. הרגנו את בחוריהם, נטלנו ממונם, ברחנו. לא אתה אמרת לנו ושאלה אישה משכנתה? מה תראה איך סיבכת אותנו? באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות. היה הים סוגר והשונא המצרי רודף והחיות מן המדבר בצדדים, שנאמר סגר עליהם המדבר. אמר רב ירמיה בן אלעזר, אין סגר אל החיות וכולי. כיוון שראו ישראל שהיו מוקפים מג' רוחות, הים סוגר, השונא רודף, חיות מקיפות, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים, צעקו לקדוש ברוך הוא, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל השם. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם. אמר רבי יהושע בן לוי, למה הדבר דומה למלך שהיה בא בדרך והייתה בת מלכים צועקת לו, בבקשה ממך הצילני מיד הליסטים. שמע המלך והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה, היה מתאבה שתדבר עמו, ולא הייתה רוצה, לא רצתה לדבר איתו, לא רצתה להתחתן איתו. מה עשה המלך? גירה בליסטים כדי שתצעק וישמע המלך. כיוון שבא עולה הליסטים, התחילה לצעקת למלך. אמר לה המלך, לכך הייתי מתאבה לשמוע קולך כך ישראל כשהיו במצרים והיו משועבדים בהם, התחילו צועקים, תולים עיניהם לקדוש ברוך הוא, שנאמר ויהי בימים הרבים ההם ויצעקו, מיד דאר אלוקים בני ישראל. התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאה משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש רק לשמוע קולם פעם אחרת, עוד פעם, ולא היו רוצים. אף אחד לא אמר תודה בשבוע הזה, אף אחד לא ביקש שום דבר מהקדוש ברוך הוא. מה עשה? גירה לפרעה לרדוף אחריהם, שנאמרו פרעה הקריב מיד ויצעקו בני ישראל אל השם, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם, שנאמר יונתי בחגבי הסלע השמיעיני את קולך, השמיעיני קול אינו אומר להשמיעיני את קולך, אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, וכך כתיב השמיעיני את קולך. כיוון שהתפללו אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה עומד ומתפלל? כבר קדמה תפילתן שבנה לתפילתך, שנאמר מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו פילי פלאים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, נרצה או לא נרצה, אנחנו נדבר איתו, נבקש ממנו, נדבר איתו. כדאי מאוד לדבר איתו כשטוב, כשהכל מתנהל על מי מנוחות, להודות, לבקש עוד. הקדוש ברוך הוא רוצה כל הזמן שנבקש ממנו עוד ועוד. איך כתוב שם על לאה שילדה את יהודה, הפעם הודה את השם, תודה הקדוש ברוך הוא, היא רק אמרה תודה, מה קרה? ותעמוד מלדת. להודות ותמיד לבקש, הרחב פיך והמלא. הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר הזה כשטוב ונוח, ואם לא חס וחלילה זה מגיע מכיוון אחר. וזה היה התחנה הראשונה, זה החזיק מעמד לא הרבה זמן. שלושה שבועות אחרי זה אנחנו בתוך המדבר בקטע ה-18 בצד ימין, וייסעו מאלים ויבואו כל עדיו בני ישראל למדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, שימו לב לתאריך, ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. הפעם היחידה שמופיע תאריך במסעות, חודש בדיוק אחרי יציאת מצרים בתוך המדבר. ואילונו כל עדיו בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל, מי תלמותנו ביד השם בארץ מצרים ושבתנו על סירה בשר, בוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להעמיד את כל הקהל הזה ברעב. נשמע טוב, עם ישראל מתפלל, עם ישראל מבקש, משמיע את קולו. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? פסוק ד' דהם הרשם על משה, אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא ולקטו דריום ביומו, למען הנסלנו הלך בתורתים, לא, הם צודקים, ניתן להם אוכל. מה משה צריך לעשות עכשיו? עם אהרון, לעבור לפסוק ט', ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדי בני ישראל, קרבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם, תקבלו הכל. אבל משה ואהרון לא עושים את זה. מה כתוב בפסוק? ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב, וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כל השם, ושומע את תלונותיכם על השם, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. מי ביקש להם להגיד את זה? מה הם אמורים פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר בסדר, תגידו להם בסדר, מה אתם פתאום נותנים להם מוסר? מה הם לא יודעים שהם יצאו ממצרים? מה זה ערב ידעתם כי אני השם אשר הוציא אתכם מארץ השם, כי אני השם הוציא אתכם מארץ מצרים? הם לא ידעו את זה קודם? מה זה בוקר וראיתם את כבוד השם? פילי פלאים. משה ואהרון הבינו, זה לא שהעם רוצה אוכל, יש פה בעיה יותר יסודית, יש פה בעיה יותר עמוקה. כי מה הם אומרים? התורה מה אומרת לנו? הם נמצאים במדבר חודש, בתוך המדבר. איפה? מדבר סין, בין אלים ובין סיני, כבר קרובים להר סיני, ממש במדבר. ואילון הוא פסוק ב', כל עדיו בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. מה זה במדבר? הם במדבר, כתוב קודם. משה ואהרון הבינו, אין להם בעיה עם אוכל, יש להם בעיה עם אמונה, בעיה רצינית עם אמונה. למה? אותו אלוקים שהיקע את מצרים, הוציא אותנו ממצרים, קרא את הים, מת, לא קיים יותר, הוא האלוקים שיכול לעמוד מול מצרים, אין, הוא נגמר, במדבר אין לו כוח. לכן מה כתוב? ואילונו כל עדיו בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, פסוק ג', ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם? איפה? בארץ מצרים, שם יש יד השם. כדאי להיקבר בבית הקברות במצרים, השם המדבר, יד השם כבר לא נמצאת פה. אז משה ואהרון באים ואומרים לעם ישראל, בוקר וראיתם את כבוד השם, ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. מה פירוש הדבר? פילי פלאים, משה ואהרון אומרים לעם ישראל בקטע ה-19, זה הדבר אשר ציווה השם, לכתוב ממנו איש כדי לעשות קו לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר בו לא תיקחו, איש לפי אוכלו. זה ההוראה. ויותר מזה, פסוק יותר, ויאמר משה עליהם, איש אל יותיר ממנו עד בוקר. כל אחד מה שהוא צריך, ולא להשאיר לבוקר. המטבע הלשון הזאת, איש לפי אוכלו, הזכרנו כבר פעם, מופיע עוד פעם אחת בכל התנך. איפה? קורבן פסח, בקטע 20. מה נאמר שמה? פסוק ד', ואם ימת הבית להיות מיסה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במחצת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. ומה כתוב בסוף? לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, ויש תשרופו. כמו שבמצרים היה ברור לכם, ששחטתם את האלוהים של מצרים, שהוא נמצא שם, והוא היה איתכם, אותו דבר הוא נמצא במדבר. שם היה איש לפי אוכלו, פה איש לפי אוכלו. שם היה לא תותירו ממנו עד בוקר, גם פה לא תותירו ממנו עד בוקר. זה אותו אלוקים של מצרים, שם במצרים נמצא במדבר, ויהיה איתנו תמיד. זה היה עוד שיעור באמונה. שיעור הראשון היה בקריאת ים סוף. שיעור השני היה במראה. ואילון, שיעור שלישי היה עם המן. וכך מגיעים לאט לאט יותר מוכנים להר סיני. עם האמונה הגדולה. שהיה לעליות וירידות. אחרי קריאת ים סוף, והאמינו בהשם משה עבדו. לא החזיק הרבה זמן מעמד. שוב פעם, מאבדים את זה. לומדים לקבל את זה בחזרה. והקדוש ברוך הוא מבין, זה לא דבר קל. ואת זה משה רבנו חוזר ומלמד אותנו. אחר ששברנו את הלוחות, נשברו כל הכלים, הדרך לחבר אותם בחזרה, הדרך לזכות בחן שהקדוש ברוך הוא אומר על כזה חן, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, זה לדעת את הסוד של נפילת אפיים. את הסוד הגדול הזה של תפילת החנון, היא מקפלת בתוכה את ה יכולת שהתפילות שלנו תתקבל לה, היא נותנת לנו את החן המיוחד, היא זאת שנותנת לנו את היכולת מכוח החן לזכות בכל דבר ודבר. כי אין מתנה גדולה יותר מאשר נשיאת חן. לכן כשאסתר הולכת למלך אחשוורוש אחרי הימים האלה של תפילה, מה כתוב? ותישא חן וחסד לפניו. בהתחלה, מתיסה חן וחסד לפניו, ראשית את שרבית הזהב, זה המעלה הגדולה. נשיאת חן יכולה לעבור את כל המחיצות. יכולה להוביל אותנו, להביא אותנו עד פני המלך. הולכים לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה. הולכים לקראת החג שבו אנחנו מקבלים את התורה מתוך אהבה ורצון. כפי שכבר הזכרנו בשמו של החתם סופר, הולכים לחג שהוא גדול יותר מקבלת התורה בשבועות ותיקון ליל שבועות, גדול יותר מיום הכיפורים, היום שבו באמת אנחנו מוכנים להתחתן עם בורא עולם בצורה המושלמת, עם כל מה שזה מחייב, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שנמצאים בכזה יום גדול, יש לנו את היכולת להיות נושאי חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אם נשמע את הקריאה של תענית אסתר ביום חמישי, אם נשמע את הקריאה ולאחריה תהיה את הנפילת אפיים, כי השנה התענית אסתר הרי לא צמודה לפורים, כי בשנה שהיא צמודה לפורים יש באמת את הקריאה בתורה, אבל אין את נפילת אפיים. אבל השנה שיש את הנפילת אפיים, נבקש אז מבורא עולם שיתן לנו באמת את הכוח הגדול להרגיש את מה שאומר לנו רבינו בחיי מורה שכינה, צער והכנעה, ובאמת הרגשה שבורא עולם הוא הנותן את הכוח לעשות את הכל. אז מכוח זה יתקיים בנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ונזכה לשים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים, ונזכה לחן הנוסף שמופיע בברכת כהנים. ברכת כהנים יש בה 15 מילים. יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונקה. ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אם יש 15 מילים, יש שבע מילים מצד אחד, שבע מילים מצד שני, ובראש הפירמידה עומדת המילה האמצעית. איזה מילה היא? ויחונקה. אכן, היא המילה שעומדת בראש הפירמידה. נזכה מכוח זה לחן מיוחד שיש בפורים, מכוח החן הזה נזכה לברכה, הצלחה, אורה, שמחה, ססון ועיקר.
אמן.
לאנשים, שבוע הבא כרגיל ביום שני.